יום רביעי, ראש חודש אב. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח עם תיאור של הגאון, בנו של הגאון רב אפרים קרליבך, רבה של לייפציג, שמתאר את האווירת ימי בין המצרים שהייתה בגולת אשכנז. מספר שאבא שלו, כן רב אפרים, בימי בין המצרים בבית אבא היו ניגונים מיוחדים לשיר המלך, לזמירת, ניגונים לכל שבוע משלושת השבועות, וכל שבוע הם נעשו יותר עגומים, יותר מזעזעים, יותר מפחידים. ונשמות שזה בסעודה שלישית של שבת, זה נראה כאילו יש, כאילו אסון חורבן הבית ממש מגיח מהזוויות. ולא רק בדיבור, במנגינה, אלא בכל ההליכות, כמובן גם במלבושים. אנשים לא היו לובשות את בגדי הקיץ הבהירים שכל כך טרחו ועמלו להתהדר בהם. לא בגלל שהאיסור מפורש, אלא מלאם הם לא לובשו, כי היה לא נתקל כל חשק לזה. שבס חזון, זה היה בכלל קשה. הרי שבס עם מליזוק, ואף על פי כן, שבת שלפני החורבן. הוא מספר שהרבני אשכנז, בשבס ויום טב, היו מלבישים צילינדר, לא לשם יהירות, לא לשם דרכי מוירי, אלא שזאת אותה תלבושת החגיגית ביותר שהדמיון יכול לצייר. אבל בשבת חזון זה לא היה שייך בכלל. אז לכן היה איזה צילינדר מיוחד לאותו שבת יחידה בשנה, שעיקר הליקוי שלו, שהוא לא היה מבריק, לא עשו ממש, הצורה שלו הייתה הצורה של צילינדר, אבל בלי כל העבר שבו. העגלונים שהיו הולכים אחרי המיטה, מהלוואות המפוארות של הגויים העשירים, הם היו לבושים בכאלה צילינדר. כבר שהיינו ילדים, אז כשראינו אותו באותו כובע לא כובע, מהודר בלי הדר, אז ממש הרגשנו איך שכל השחור האבלות מבטבטת מהצילינדר שלו צילינדר. וככה הוא מתאר פה את העניין של הדברים האלה. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים ויקרים. סיפר הגאון הצדיק רבי מלך בידרמן לעת זקנותו של החסיד הנודע רבי לייבל קוטנר, כן, השם הרחם, הוא איבד, איבד במלחמה משפחה יקרה כמובן, ועוד ועוד. אז הוא מספר עליו שלעת זקנותו אז הוא היה במצב, היה חולה, היה בית חולים עיני הישועה. פעם אחת הרופא הוציא אותו לטייל באוויר, ובתוך כך הוא אמר לו, אל תפחד, אם ירדו מדרגות, הלכו איזה מקום ככה. אז הוא אמר לו, אל תפחד, אני מחזיק אותך. אז הוא אמר לו, אתה מחזיק אותי, אתה מחזיק בפיג'מה, בפיג'מה של בית חולים, אותי מחזיק מישהו אחר לגמרי. פעם הוא ביקש בדחיפות היה הרב חוסיד רמוטל מיירמי. הוא ביקש ממנו שיבוא אליו, וככה סיפר לו, ככה תוך איזה שכולו נסתר, שהגיע אליו איזה מגיד שיעור, ואמר לו שכבר כמה חודשים לא שימו לו משכורת. והוא מבקש ממנו, מרב לייבל, שיפעיל את ההשפעה שלו על הנהלה של הישיבה, שידאגו לפרוט החוב, שהוא מוסיף ואומר שאחו הולכת לעבוד בבורסה, ולהרוויח הרבה כסף. זה לא משורת הדין שלא יקבל את הלחם שלו, כזה יכול, כיוון שהוא בחר ללמד בישיבה. אז כאן נזק רבלי ולגוזר רבמות, שהוא עושה משהו, היה יכול ללכת להרוויח, וזה שבו אנחנו מנהל את העולם. אז אולי תגיד, מה לך ולא? למה קראתי לך? כשחשבתי לעצמי, איך ייתכן שאברך בקרבנו ידבר כאלה דיבורי כפירה? אז ביררתי איפה הוא למד בימי בחורתו נולד, ונודע לי שהוא למד בישיבה ששם הבן שלך משגיח, חיין כמשגיח. אז מיירתי לקרוא לך שתדבר עם הבן שלך. תדבר את עולם שיחדיר אמונה בקרב התלמידים. טוב, אז כמובן שרמות למהל התקשר לבן שלו כשהוא מספר לו את כל הסיפור, אמר לה הבן, תנוח די איתך, חיין כסדר, אני מדבר דברי אמונה בשיחות שלי, אבל אותו בחור, אף פעם הדברים לא נכנסו ללב שלו, כי תמיד הוא הצליח בחיים, לא חסר לו אף פעם כישרונות. גם חברות עשה לו תמיד, שופר דשופר. ומיד שהוא הגיע לפרק האיש מקדש, הוא נהיה חתן, אז ממילא הוא לא למד את האמונה על בשרו למעלה. ואנחנו ממשיכים פה עם דברים נפלאים שכתב הרב וכסיל יהודה גנזל בעיתון המבשר. סיפור טרי שמסופר במבשר, הוא אומר, לא חקרתי את השורש שלו, אולי מדבר המסר של היו, אבל המסר הוא מסר חזק מאוד. הוא מספר שאנשי משרד הבריאות קיבלו עדכון על פי עדכוני השבק, על איזה מספר טלפון, שהביילים שעה לצד חולה קורונה מאומת, הם חיגו שוב ושוב, אבל אין מענה מהעבר השני, לא היה. עברו כמה ימים, אז החליטו במשרד הבריאות להעביר את המספר למשטרה. שהם ימצאו אותו, אז אם יצאו, אז השוטרים קיבלו את המספר, את הבן אדם, כדי להגיד לו בוא אל הבידוד, אתה ואשתך וכל בניך. אז הם בדקו בצורה מחשבת איפה הוא נמצא כרגע אותו מספר טלפון, איפה האחים שלו. כשהם הגיעו, הם מצאו שמדובר בכלל במספר טלפון שמחובר לשער חשמלי, זאת אומרת שכל מי שרוצה לפתוח את השער, אז הוא מחייק את המספר הזה, ועד השער נפתח אוטומטית. וככה כמעט הוכנס שער חשמלי לבידוד בית מתמשך. ללא תקדים. מסתבר שבאמת חייגו למספר נכון, אבל לא הגיוני. חייגים פתחו שוב ושוב את השער, אבל בידוד לא במקרה הזה. אז הוא אומר הרב גנזל שהוא שמע את הסיפור הזה וחייך. באמת מדובר בסיפור מעניין, אלא שאז, עד עיקה ברק במוחי, קלטתי פתאום שכמו אותם פקידי משרד הבריאות, גם אנחנו לפעמים מחייגים את החיוג הידוע והמוכר, חיוג התפילה. התפילה היא כמו טלפון שמחייגים אל השמיים ומדברים עם אבא שבשמיים. כן, זה דימוי של אנחנו בצחיים כבר. אמר, הרבה פעמים אנחנו מחייגים. לא עונים, יש בקשה שאנחנו כל כך רוצים, מבקשים אותה עוד פעם ועוד פעם, תפילה, תהילים, דוקם, מבקשים, שואלים, מתפללים ומייחלים. אבל אף אחד לא אומרים בצד השני, אנחנו לא רואים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מה שאנחנו מתפללים עליו כל כך. במקרה כזה, חלילה לנו מלהתייש ולהגיד, כנראה החיוג לא נכון. זה נכון, תפילה עולה למעלה, תפילה באמת פותחת שערים שוב ושוב, ושהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ברוב הרחמה וחסדיו, הוא זה שרואה שהתפילה לא רלוונטית, הרי הוא באמת יודע מה טוב לנו, מה טוב לנו ולעולם. ולעולם, לעולם, לעולם, הקדוש ברוך הוא לא יעשה משהו שלא טוב לנו. למרות שלנו, בעיניים הקטנות שלנו, זה נראה לנו כדבר טוב. וזו הסיבה, הוא אומר, שלפעמים אנחנו מתפעלים ולא נענים. כי הקדוש ברוך הוא זה שרואה שאין סיבה להיכנס לבידוד. זאת אומרת, אין סיבה להיענות לנו ולתת לנו משאלה שאנחנו כל כך רוצים ומבקשים בזמן שהיא בכלל לא טובה לנו. שאני יודע, היא רק יכולה להזיק לנו חלילה. ולכן התפילה לא נהנית. אבל החיוג פועלת שלו, הוא פותח שערי שמיים, ואין תפילה שחוזרת ריקם. זה לא, אם התפילה הזאת לא תתפס בדיוק על מה שאנחנו רוצים, אז היא תתפס על משהו אחר שאנחנו כן רוצים אותו, והתפילה תפעול את פעולתה. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים, רבותיי, סיפור יומי. מייסה נאצל כשגרם לקידוש השם גם בקרב לא יהודים. זה התפרסם ביתד נאמן, תיעוד שאלה סלם שמכונה אבי קיי. זה תיעוד שגרם לתעודה, קידוש השם. מדובר בתמונה שרואים איזה אברך חסידי, שעומד באמצע שלולית ענק, שהוא לבוש בכל השמונה בגודים, בכל הלבוש החסידי שלו. ומחזיק ביד איזשהו מקל, איזה מטטה הפוך, איזה כף השפה הפוכה. והוא פשוט ינסה לפתוח את הפתח של הניקוז שסתום וגרם לאותה שלולית גדולה. אז הצלם מספר שהוא היה בסיבוב צילומים בברוקלין, הגשם הסוער שירד שם בימים האחרונים, אז הוא גרם ככה לכמה שלוליות ענק ברחובות. הוא רצה לצלם ילדים שמשחקים במים. במקום זה הוא אומר, נתקלתי במחזה ממש, אבל ממש לא שגרתי. נתקלתי באותו מחזה שתיארנו, עוברי חסידים, שהמים מגיעים, בתוך השלולית, עמוק, המים מגיעים לעד הברכיים, והוא מנסה לפתוח. אז שאלתי אותו, הוא מספר הצלם, שאלתי אותו אם אני יכול להצטרף אליו, לעזור לו. חשבתי אולי נאבד לו איזה משהו. אז הוא בתגובה אמר לי, אני רק מנסה לפתוח את הביוב, את אותו ביוב, כדי שאנשים מבוגרים יוכלו לעבור כאן. סיפר הצלם, הייתי ממש בהלם. הבן אדם נכנס לשם, הרטיב את הנעליים, נכנסה עם חליפה ארוכה באותם מים מלוכלכים, חפר שם עם הידיים, כי פשוט עם ממש, עד שהוא הצליח לפתוח את הסימה בביוב. אז הצלם כאמור, פרסם את התמונה עם ההסבר, ברשתות ככה, והוא קיבל איזה בלי סוף תגובות מרגשות, גם אנשים שלא יהודים, שהביאו את ההתפעלות שלהם מהמעשה הנאצל של אותו סוער יהודי, אכן קידוש השם עצום שזכה אותו יהודי מכמה, מפעולה של כמה דקות. זה דברים נפלאים שהתפרסמו ביתד נאמן. ואנחנו עם מדריך הלכתי מעשי, מת הרב הגאון רבי יצחק יעקב פוקס שליטה, שנכנסיו, מה אסור ומה מותר. אז איסור החיצה לבני אשכנז מראש חודש, לבני ספרד ממוצאי שבס, מכניסת שבוע שחל בו, עד צאת שבו. האיסור לבני אשכנז זה אפילו בצוינן, כל גופו, בבת אחת. ולבני ספרד, האיסור הוא במים חמים, אבל בצונן מותר. ולכן, בשו"ת בחווה דעת, הוא כותב שמותר אפילו בבריכה, אבל לא לתענוג בעלמה. ולדעת הבן איש חי, אפילו מראש חודש לא מתרחצים, אלא רק שימזיעים. הרב אלישיב אומר שילדים עד גיל 6-7 יכולים להתרחץ כרגיל. אז איזה רחיצה כן מותרת? פנים, ידיים עד המרפק, רגליים עד הברך, אומר שנברו שהם מותרים לרחוץ בצונן. רחיצה להסרת לכלוך, שזה כהל, זהה מרובה. רחיצה להסרת לכלוך, שזה כהל, זהה מרובה, מותרת אפילו בסבון ומים חמים, כך אומר הרב אלישיב. שצריך רחיצה לניקיון, לא לתענוג, לניקיון באותם מקומות בגוף, עדיף במים חמים מצוננים. ולמה? אז הסביר הרב שיינברג שלכלוך וריבוי זהה לא עוברים בצונן, אז יוצא שהרחיצה היא לא יכולת את פעולתה וסתם מתחתים לתענוג. לכן עדיף מים חמים. מה זה צונן ומה זה מים חמים? אז צונן שהוא לא נהנה מהחימות של המים. והאתר רק עבר עבר, זאת אומרת שתמיד יהיה עבר אחד מחוץ למים. אבל מכל מקום לא משתמשים בסבון תמרוקים מיוחד, בסבון תמרוקים, ככה בשם הרב אלישיב. מותרת רחיצה כרגיל לצורך מצווה ולצורך בריאות. מים טבילה, טבילה לאנשים, מי שלא מחסיר מלטבול, אז מותר אפילו במים חמים, אלא שיצא מיד, אומר הרב פוקס שהוא שמע בשם הרב אלישיב. שיחה לצורך מניעת גירוי וייבוש האור מותר, אבל לא לטיפוח ויופי. ובמקומות חמים ולחים, תראה מוישה פיינשטיין הצהל בספר הלכות בין המצורים, שימוש במשחות, בקרם ובבוסם. ונוסיף פה עוד חמש דברים שאולי לא ידענו על ההבדל בין פעם להיום מהרגשת צער החורבן. פעם אחת שאל את מורה לגרח קניבסקי שליטה על מה שכתוב בשולחן אורך, שאסור להשאיר על השולחן סכין בזמן ברכת המזון, שמא האדם ידקור את עצמו. שאל אותו, אף פעם לא שמענו על אדם שעשה כזה מייסט, זה אולי הלוחם מוזרה. אמר לו הרב חיים קניבסקי, לא הלוחם מוזרה, אנחנו מוזרים. פעם כל יהודי פשוט, היה מבין את חומר העניין של החורבן, והוא פשוט היה יכול לאבד את ההשתנות. כשאלה שואלים את הרב שח, האם כשמזיעים מאוד, אולי יש להקל באיסור שמרחיץ את פשוט היומים, אז הוא אמר, אף פעם לא שמעתי מישהו שיושב שי ועלה בשלו רחמון הליצלן, ששואל כאלה שאלות. זה... תמיד חוכם מחבסתי וסיפר שהוא היה נוכח שמישהו שאל ככה את הרב אלישיב. אז הרב אלישיב אמר שבזמנו לפני 50 שנה לא שאלו כאלה שאלה. פעם הרב שטיימן התענן והוא אמר שפעם שבתשעה באב מקבלים הרבה. ולמה? כי היה מאוד מר ליהודים באופן כללי. בחוץ לארץ הילדים הגויים היו זורקים אבנים על היהודים, צועקים אחריהם ז'יד, צוחקים עליהם, מקיילים אותם. למה ללכת למשטרה? הייתה עושה את אותו דבר. אז תמיד היהודים היו עצובים, אז עם מילא זה בא לידי ביטוי בתשעה באב. ובכל ימי בין המצורים. כשאין כאן היהודים בזמננו, בפרט בארץ ישראל, לא כך מרגישים מצוות, אז אומר, לכן גם לא מקבלים בתשע באב כמו שצריך. האמת אומר, צריך בזה תיקון גדול. במשנה הלוחס, הוא כותב ללמד זכות שרבים לא נהגים לקרוא קריאה כשבאים לכותל המערבי, בגלל עריכות הגלות שכבר הורגלו, ואפילו רואים את ירושלים במקום המקדוש, לא מתרגשים ואין להם עוגמת נפש יתרה, אז למה יקראו? ואדרבה, אם הם יקראו, אז תהיה להם עוגמת נפש, לא על החורבן, אלא על הבגד שנקרא, ולא על המקדוש בירושלים. בספר מועדים וזמנים, אז הוא מביא שם הטעם, שבימינו התפשט המנהג, כן ללבוש בבגדי שבת ושבת חזון. כי פעם אומר, יתעורר כל לב בבכי ודאגה על גלות השכינה, חורבן בית המקדוש. ולא הסיחו דעת מהוויילוס, לצער גם בשבת, ולכן לבשו בגדי חול. אבל היום בעוונותינו, התייבשו כל הרגשות השם ירחם. אנחנו לא מרגישים בכלל את הגודל של צער חורבן, צער עם ישראל והשכינה הקדושה. אז אין שום תועלת ללבוש בגדי חול. ואם כן, אולי גם הרמור מודה שבמצב כזה, עדיף ללבוש בגדי שבת, בשום כבוד השבת, ולכן היום התפשט ככה המנהג. עד כאן בעניין הזה. ואנחנו ממשיכים, רבותיי, עם החפץ מוחיים, חפץ חיים יומי. האם מותר להאמין לשנורא שמספר שיקור? אחד ששיקור שמספר לשנורא מתוך שחרות, וניכר שהוא לא מדבר בדעה במחשובת, או אחד שמדבר לשנורא בהשפעת היפנוזה, או סתם אחד שמספר בשפה שהשומע לא מכיר, שהוא לא מבין מה שהוא אומר, אבל השומע מכיר. זאת אומרת שמישהו שלישי מספר למישהו שני על ראשון שאמר ככה וככה. הוא לא מבין מה שהראשון אמר, רק חוזר את זה כמו טיפ. אז הסעיפים שלמדים בימים האלו, אז עוסקים בדיני קבלת השנורא באופנים שונים, שבהם יש סיבה לכאורה לא לקבל את הדברים. ואחד מהם כשהוא מספר מסיח לפי תומוי. אז החפץ חיים מבאר באריכות מה הגדר שמסיח לפי תומוי. הוא כותב בסוף שקשה שיהיה את כל התנאים הדרושים בשביל שחשב לפי תומו. ואם כשלושת הדוגמאות שהבאנו על נדונות בספר מניין לושון, נחשבות לכאורה למצח לפי תומו, אבל החפץ חיים כותב שעל פי דין יש ספק גדול, האם מותר להאמין במצח לפי תומו. אז לכן, כל השומר נפשו עריך את מי. ואנחנו משיכים דפיים בהלוכה, זיזת סמל בעלי חיים, בין בחיים ובין לאחר מויסום, צורה בשבת וביום טוב וגם לחד גויזם. הגזיזה אסורה רק בכלי, אבל בגרבון אסורה גם קלישת שיער ביד או בכלי. ויש אומרים שקלישה בכלי אסורה מדורייסה, והשיער הדק שצריך לגבי עיזים, שדרך לתלוש אותו ולא לגזור אותו, אסור מדורייסה גם לתלוש אותו ביד. יש זה, ויש כתבו שנדעת הרמב״ם יש בזה גם קויצר. אבל לדעת רוב הראשונים, יש מי שכתב שגם הרמב״ם אומר בזה שאין בזה נחסות, רק גידולי קרקע או בעלי חיים. עתר עשיית מלאכת סך הנפש ביום טוב נזכר בתורה בלשון של כמו לא יכול לעשות בו עם אשר יהיה אוכל לכל נפש, ולבד היה עושה לכם. ודרשו חזה לכם ולא לגוי. זאת אומרת שמלאכת סך הנפש מותר ביום טוב רק לצורכו של ישראל ולא לצורכו של גוי. אתמול למדנו, בחור בהמה תורה בזמן הזה, אסור לשחוט ולאכול אותו, אלא אם כן נוצר בו מום מובהק. וגם כשנוצר בו מום, חובה להתיר את השחיטה, בתחילה על ידי מום, חובה על ידי שלושת גויטוס, והתרה שלו אסורה בשבת וביום טוב. מוקצה לחצי שבת, פירושו חפץ שבזמן בן השמושת, שבקצת שבת היה ראוי לשימוש, ומהלך שבת הוא התקלקל, באופן שיצא מחל שימוש. כשנאסר בשימוש מסיבה כלשהי, אז הלוכה, אם במהלך השבת חזה החפץ לתקנו, או שהתבטל איסור השימוש בו, אז הוא כבר לא נחשב למוקצה. ולסיום רבותה, התחזקות יומית, הקובץ שערי טוירו, הובא שם שפעם מישהו סיפר איזה עניין לבריס קרוב, ומתוך הדברים היה נשמע כאילו ביאתו של משיח רחוקה, אז הבריס קרוב הזדעזע ואמר, כתוב ברמב״ם, שעל המשיח, כל מי שלא מאמין, שלא מאמין לו, שלא מחכה לו, כופה בתורה סמוישה. אז רואים שחיוב האמון הזה לא רק שבוע אי פעם, אלא לחכות ולצפות שהנה ממש היום הזה הוא בא. תדל רבותיי, להרגיש, אולי ברגע זה מה שבא משיח, שהרי ודאי יגיע. הזמן שיבוא ויתכן שזה הרגע הזה. עד כאן דברנו להם רבותיי, שאלו כולם המשך יום נפלא, חודש טוב, בשורות טובות עלינו ועל כל הישראל. כל טוב.